ההזדמנות הזאת יהיה שאלות כלליות על הדרך, על הצורת הלימוד וכולי, אז הזדמנות. האיגרת הזאת נכתבה, כתוב פה בהערה, היה איזה כינוס של, נקרא בית ועד לחכמים, שבעצם הכינוס הזה היווה כאילו תלמידי חכמים מכל מיני ישיבות בירושלים שהתאחדו ביחד לכינוס לבירור דברי תורה, הזמינו את הרב קוק לתת להם בפתיחת הכינוס לתת שיחה. ביקשו שהוא ידבר על מתנות עניים, שיחה בקשר מתנות עניים, לא יודע למה דווקא זה היה סיבה, זה היה הדבר הזה. בכל אופן הרב לא יכל ללכת לכינוס, בזכות זה הרווחנו את האיגרת הזאת, שלח להם איגרת. כותב הרב עטרת, בני ציון היקרים, הרבנים הגדולים אוהבי שם השם ויראה בחסך הטוב, אגודת קודש כנסייה של תורה, ביר הקודש ירושלים תיבונה ותיכונן, עטרת שלום וברכה. רק מפני כבודכם הגדול, הנני פונה עכשיו מכל המניעות אשר יסובוני לכתוב לכם דברים אחדים. כי זולת זה אי אפשר לי כלל בימים הללו, מריבוי טרדותיי, לכתוב עם מעט ועם הרבה. אבל רק לכתוב מפני הכבוד, להראות את שמחת לבבי בכנוסכם הטהור, יעלקת בידי. אבל למלא חפציכם מה שבאמת על דברי תורה, מה שבאתם, סליחה, על דברי תורה, לטעות על קנקני הרק, אי אפשר לי. מן המוכן כתוב אין בידי מאומה בעניין זה. ובכלל, אינני כותב כמעט מאומה בענייני פלפול וחידוש זה כמה, כי אם במקום הכרח גדול. רק אינני מרגיש חובה קדושה לעיין כפי היכולת מעט בהלכה זו שאתם עסוקים בה, ולהודיע לכם את אשר אתבונן בזה. אבל זה אי אפשר לי כעת בשום אופן. בפרט בעניין חיוב מתנות עניים, עכשיו במה שנגעו להיתר על פי איזה סימוכין, דף מתברר לחיוב רחוק שהתקבלו הדברים, ומוטב וכו'. ובפרט, כן, מוטב שיהיו שוגגים ולא מזידים, לכאורה הכוונה. ובפרט שחשש הגדולה יש שעניי הנוכרים המתרוששים מהם ייהנו מזה על כל פעמים יותר מעניי ישראל. על כן למעשה כי פקדתם את חלק זה, אני אעזב עד כה. טוב. אבל יקרי לבבי, אמצע ישר להעיר אתכם, אם כי טרם ידע מהות כניסתכם בתוכן ערכם של החברים בפרטיות. מכל מקום כגון זה צריך למודעי, כי אם בימינו אלה אינכם מייסדים כנסייה של תלמידי חכמים בעיר הקודש, שעיני כל ישראל אליה, תראו להשתדל לבקש דווקא גדולות ונשגבות. דורנו הוא כולו דור שואף, ואם השאיפה הרעיקנית של חורבה והתוהו מגבה את עצמה עד מרום הרמים, כמה צריך שיגבה לב דורשי השם הניגשים אל הקודש. המבוקש לכל הפחות צריך שיהיה לקדש שם שמיים ושם ישראל בקידוש שם ירושלים, בחפץ גדול להראות לכל העולם ניצחונה וגדולתה של תורת ארץ ישראל, שלדאבוננו העמוק עומדת היא בשפל. תחת שהיא יכולה ומוכרחת לשבת על גפי מרומי קרת לעיני כל ישראל ונגד כל הגויים אשר ברא השם בארץ. ואתה הוא עת לדרוש את השם. ההכרח מרומם אותנו למדרגות גדולות. הרב אומר, כן, אני מתנות עניים, אני לא יכול להיכנס לזה עכשיו, אבל אני רוצה ככה לתת לכם כמה, קצת דברי ברכה. אני לא מכיר אתכם, לא יודע את בדיוק מהות כניסתכם ובדיוק את כל תוכן ערכם של החברים בפרטיות, אבל מקום במקום כגון זה צריך למודעי. אם בימינו אלה אינכם מייסדים כנסייה שאתם מתחמים עיר הקודש, תראו להשתדל לבקש דווקא גדולות ונשגבות. הרב אומר, תרימו את השאיפות שלכם למעלה. קודם כל תסתכלו החוצה, תראו, הדור שלנו הוא דור שואף. עצם תכונת השאיפה היא תכונה מיוחדת לדור שלנו. מה שבדורות קודמים לא מצינו כל כך בעם ישראל שהיה שאיפות גדולות. יש, כל אחד עכשיו במקום שהוא היה, התעסק במה שהוא מתעסק. בצורה פרטית, עכשיו אדם יותר מקדש את עצמו פחות, במסחר, אבל לא מצאנו איזה שאיפות גדולות. ופתאום עכשיו בדור שאנחנו רואים שאיפות גדולות. באים ומקימים יישובים, רוצים להחיות את כל ארץ ישראל, רוצים להחיות את השפה, מתחילים להחיות את התרבות. זה שאיפות, לא, בלי להתאחס עכשיו לתוכן של השאיפות, הרב אומר, אני מזהה פה שיש שאיפות גדולות לדור הזה. עוד לפני שאני יורד עכשיו לפרטים עכשיו, כל שאיפה נכונה, לא נכונה, האם עושים אותה בצורה נכונה, לפני זה, קודם כל צריך לזהות, יש פה תכונה, יש פה הערה אלוקית בדור הזה, שהקדוש ברוך הוא מנהיג את עם ישראל, לא רק את עם ישראל, גם בעולם כולו, לשאיפות גדולות. ואי אפשר להתעלם מהדבר הזה. הוא אומר, ואם בשאיפות הריקניות של החורבה והתוהו מוצאים כאלה שאיפות גדולות, גם בדברים אפילו... אפילו לא רק חול שהוא מקודש, כמו תחיית עם ישראל בארץ ישראל, גם בדברים ריקים, כמו לא יודע מה, כל מיני דברים שהם אולי אפילו לפעמים שליליים, מוצאים איזה שאיפות, אמביציות, כן, רצון להמציא המצאה שתשנה את העולם. זה דברים שלא היו כל כך בדורות קודמים, בכזאת רמה. אז אם פה רואים שאיפות כאלה גדולות, על אחת כמה וכמה שבתוך הקודש אנחנו חייבים לשאוף שאיפות גדולות. אי אפשר להסתפק בקודש קטן ומצומצם שהמשיך ככה להיות איזה נבח כזה, אלא צריך עכשיו לבוא לראות שמרימים את השאיפות, שאיפות גדולות ונשגבות. אבל אומרים פה, לכל הפחות, כן, המינימום שאני מבקש שתשאפו אליו, שימו לב, לקדש שם שמיים ושם ישראל, בקידוש שם ירושלים, בחפץ גדול להראות לכל העולם ניצחונה וגדולתה של תורת ארץ ישראל, שלדאבוננו עמוק עומדת היא בשפל. במקום שתורת ארץ ישראל תעמוד בגפי מרומי קארט, כן, איזה פסגת העיר, העיר שכל עיני ישראל ועיני העולם נשואות אליה, ובפסגה שלה תעמוד תורת ארץ ישראל בשיא גדלותה, היא עומדת מושפלת. ותורת הגלות היא כביכול, היא התורה המרכזית, ואותה מנסים לחכות, והיא השלטת, ותורת ארץ ישראל עומדת מושפלת, ואני מבקש תשאפו גבוה. מה זה תשאפו גבוה? לקדש שם שמיים במה? להראות את קדושת תורת ארץ ישראל. זה מה שהרב קורא פה, מבקש. מינימום זה, יכולים עוד מעט נראה את המקסימום, בסדר, בהמשך הפסקה. אבל לפחות את זה אני רוצה שתשאפו. לקדש שם שמיים ולהופיע תורה גדולה, תורת ארץ ישראל. הרב אומר משפט שהוא משפט, שני משפטים, שכל אחד בפני עצמו הוא סטיקר, שצריך לשים ככה. ואתה הוא עת לדרוש את השם, זה משפט אחד. אל תדחו, זה עכשיו הזמן. כמו שאנחנו, מי שמכיר את הבת קול שהתגלתה לרבי יוסף קארו וחבורתו בתיקוני לשבועות, דנים לעלות לארץ ישראל, זאת אומרת, לא כל העיתים שוות. עכשיו זה זמן, זמן של גאולה, עכשיו אתם צריכים לבוא ולהתעורר. עכשיו גם הרב אומר, עכשיו זה זמן שצריך לדרוש את זה, לא אפשר עכשיו לדחות, להגיד, טוב, זה עוד 100, 200, 300 שנה. אתה הוא עת לדרוש את השם. משפט הנוסף, ההכרח מרומם אותנו למדרגות גדולות. לפעמים אנחנו מרגישים קטנים, מרגישים כאילו שדורשים מאיתנו משהו שהוא איזה 10 מדרגות מעבר למה שאנחנו נמצאים. אבל לפעמים כשזה ההכרח, ההכרח עצמו מרומם אותנו מדרגות גדולות. למשל פשוט, כן, חייל, שהוא כולה חייל פשוט, לא חלם שהוא מפקד, ופתאום עכשיו באמצע קרב המפקד נפל, הוא מסתכל ימינה שמאלה, הוא קולט כאילו שאין פה מישהו שיתפוס את הפיקוד, והוא קולט, אין ברירה, זה עכשיו אני פה צריך לקחת את הפיקוד, כאילו. עכשיו, הוא לא דמיין שהוא מסוגל להיות מפקד, אבל הכרח מרומם אותנו מדרגות גדולות. פעם שמעתי סיפור בדומה, כן? למשל, כשטסים ככה במטוס, פתאום במטוס יש תקלה, נוחת חיטת אונס בלב זה ג'ונגל בדרום אמריקה. כל המתפזרים, בקושי שם מישהו ניצל, ואז פתאום אחד בא, משתכל ימין השמאלה, רואה שעוד מישהו. ושואל אותו, מה, אתה אמור מי? מסתבר, כאילו זה מישהו שהיה יוצא שייטת לישראל, הוא מבסוט, טוב, אני אחריך עכשיו, כן? מה שתגיד, אתה תוציא אותנו מפה. סיפור שני, משתכל ימין השמאלה, פתאום קולט איזה ילד בן 8. עכשיו הוא קולט שכאילו, טוב, אז כאילו אני חיפשתי במי להתעלות, ופתאום כאילו עכשיו אני זה שצריך עכשיו, אני עכשיו אחראי עליו, אין מי שאחראי עליו, תלוי בי. ועכשיו פתאום הוא מוצא את הכוחות לבוא וכן הלאה וכן הלאה, כן, אין ספור משלים, אבל זה דבר שנכון לחיים. זאת אומרת, יש הרבה דברים בחיים שאנחנו מרגישים קטנים כלפיהם, לא מרגישים מסוגלים בכלל, וברגע שמגיעים כהכרח, פתאום אנחנו מגלים בעצמנו כוחות שלא האמנו שהם קיימים. אז הרב אומר את זה גם לגבי הדבר הזה, כן? הנושא הזה של תורת ארץ ישראל, כאילו אנחנו חושבים מי אנחנו עכשיו שנבוא ונופיע דברים שכאילו שרבי עקיבא איגר לא הופיע אותם, אולי, לא יודע, אולי הוא למד ככה בעצמו, אני לא יודע, אבל בספרים שהוא כתב לא הופיע אותם, החזון איש לא הופיע אותם, כן, אנחנו אפסי אפסים לעומתם. מי אנחנו שנבוא עכשיו נבוא ונדרוש לקדש שם שמיים ולהופיע תורה גדולה, כן, של תורת ארץ ישראל וכו'. מי אנחנו? הרב אומר, בסדר, שכוח שאתם ענבים, זה טוב, אבל אנחנו מוכרחים. אתה הוא עת לדרוש את השם, וההכרח מרומם אותנו מדרגות גדולות. אנחנו עושים את זה לא כי עכשיו אנחנו חושבים שאנחנו, יש לנו איזה מדרגה מיוחדת שעוד לא הופיעה בעולם, ועכשיו העולם חיכה ש... נפתלי וייס יגיע לעולם, הוא עכשיו יופיע, לא, זה בדיחה, צחוק מהעבודה. אבל אנחנו עושים את זה כי אנחנו מבינים שזה הכרח. זה הכרח עכשיו להופיע את התורה בצורה כזו, באופן כזה. ואז הקדוש ברוך הוא ייתן את הכוחות, מה שנעשה, מה שהקדוש ברוך הוא ייתן, מה שלא נצליח, לא נצליח, אבל ההכרח מרום אותנו מדרגות גדולות. עכשיו הרב בא לבאר את המושג הזה שהוא הזכיר אותו קודם, שכידוע המושג הזה מקורות בחז"ל, שני מקורות בולטים, זה אחד במדרש רבה ובראשית, על גן עדן וזהב הארץ היית טוב, מלמד שאין תורה כתורת ארץ ישראל ואין חוכמה כחוכמת ארץ ישראל. יש מושג. המדרש לא מסביר מה זה תורת ארץ ישראל, הוא אומר יש כזה מושג. מקור נוסף בולט שאנחנו הזכרנו אותו בהקשר הזה, זה רבי זיירא, שכשהוא עלה לארץ ישראל הוא התענה מהתעניות לשכוח את התלמוד הבבליק יחד אלו נתרדי, כן? כי יש הבדל בין התורה שהוא עכשיו הולך ללמוד בארץ ישראל ומה את התורה שלומד בחוץ לה. עכשיו רב בא להסביר את המושג הזה באופן מסוים. הבדל עצום ונשגב בין תורת ארץ ישראל לתורת חוץ לארץ. סטיקר שלישי. זה משפט בפני עצמו, כן? זה לא איזה עוד איזה בחינה, כן? לצורך העניין, נגיד, הרב לא היה אומר משפט, הבדל עצום ונשגב בין לימוד גמרא, רש"י, תוספות, רשב"א, לבין לימוד לפסיקת הלכה. זה מקצועות בתורה. או הבדל עצום ונשגב בין לימוד מדרש לבין לימוד נדמה מהמוסר. זה לא, זה מקצועות בתורה, שכל אחד יש לו את מקומו, כולם חשובים, כולם אהובים, אבל הרב אומר, זה לא איזה מקצועות, זה לא איזה משהו קטן. הבדל עצום ונשגב בין תורת ארץ ישראל לתורת חוץ לארץ. בארץ ישראל, שפע רוח הקודש מתפרץ לחול על כל תלמיד חכם שמבקש ללמוד תורה לשמה. וקל וחומר על קיבוץ של תלמידי חכמים. והרוח הכללי השופע בנועם והולך ומתפשט, הוא הרודד את הפרטים, הוא המרחיב את ההלכות, הכל מלמעלה למטה. מה שאין כן בחוץ לארץ. רוח כללי קדוש אי אפשר לשאוף באוויר תמה ועל אדמה תמה. אלא כל פרט ופרט מן התורה מעלה איזה ניצוץ, איזו הערה להתקרב אל רוח אלוקים חיים, השוכן על עמו פה בארץ חיים. על הגאולה זה תלמוד ירושלמי, ועל התמורה זה תלמוד בבלי. זוהר חדש ברות. בואו נתבונן קודם כל בהגדרת ההבדל פה בכמה משפט קצר יחסית, לרב זה נחשב משפט קצר, המשפט הזה. איך הוא מגדיר פה את נקודת ההבדל בין תורת ארץ ישראל לתורת חוץ לארץ. בואו נראה את הביטוי. אז קודם כל, ביטוי מרכזי פה זה שפע רוח הקודש, נכון? כל, שימו לב את מה שרב אומר, שפע רוח הקודש מתפרץ לחול על כל תלמיד חכם שמבקש ללמוד תורה לשמה. קודם כל זה דבר עצום, כן? תלמיד חכם שמבקש ללמוד תורה לשמה, בארץ ישראל יש שפע רוח הקודש שמתפרץ עליו. קל וחומר על קיבוץ של תלמידי חכמים. ברגע שיש חבורה של תלמידי חכמים שלומדים ביחד, רוצים ללמוד תורה לשמה, בארץ ישראל זוכים לשפע רוח הקודש. עכשיו, במה זה בא לידי ביטוי, הרוח הקודש הזה? אומר הרב, הרוח הכללי, השופע בנועם, ביטוי נועם פה, ודאי קשור לתלמידי חכמים שבארץ ישראל, שמנעימים זה לזה בהלכה. לא ניכנס לזה כרגע, אבל הרוח הכללי השופע בנועם והולך ומתפשט, הוא הרודד את הפרטים. הוא המרחיב את ההלכות. הכל מלמעלה למטה. יש לנו בתורה כללים מופרטים. הפרטים זה הלכות פרטיות, לעשות ככה, לא לעשות ככה, וכו'. ויש רוח כללי שמחיה אותם, שהרב הוא קושר אותו פה לרוח הקודש. יש רוח שמגיע ממקור קדוש, שזה ההופעה הכללית, האור הכללי, שהוא המקור של אותם פרטים שבאים לידי ביטוי אחר כך בפרטי ההלכות, והוא מחיה אותם. ויש אפשרות להיפגש עם הדברים, בעצם להיפגש עם פרט, 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 ואז מפה לנסות לאט לאט לחדור פנימה, עד כמה שעדנו משגת. ויש דרך הפוכה. יש דרך שמגיעה מהרוח הכללי, רוח הקודש, המשמעות העליונה, הרוחנית, שהיא באה והיא זאת שמחיה את הפרטי ההלכות. ובארץ ישראל, כמו שהרב אומר, כן, זה המקום שבו שוכן רוח אלוקים חיים ושוכן על עמו פה בארץ חיים, והדבר שהוא זה הדבר שמחיה את ה, את ה, את הפרטים, בסדר? והפרטים הם 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 בארץ ישראל מתחיים מתוך אותו רוח כללית, ולכן התורה של ארץ ישראל, הפרטים בה הם לא מופיעים לכשעצמם, אלא הם מוארים באור הכללי שהוא מגיע מאור רוח הקודש, שזוכים ללמוד תורה לשמה בארץ ישראל. לעומת זאת, בחוץ לארץ אי אפשר לשאוף רוח כללי קדוש. זאת אומרת, יש פה שני ביטויים. רואים שהרב מחבר פה את הכלליות עם הקדושה, נכון? כל הזמן זה רוח הקודש, ואחרי זה קורא לזה רוח כללי. ועכשיו פה על דרך השלילה בחוץ לארץ, אי אפשר לשאוף רוח כללי קדוש. בסדר? זאת אומרת, יש קשר בין הפירוד לבין התומה, ובין הכלליות ובין הקדושה. מכירים את זה מרבי שמעון שקוב, נכון? קדושים תהיו, כלליים תהיו, נכון? זוכרים, זה יחידה מפורסמת בישיבה, כן?
כשאומר לי במשפט הקודם, הכל מלמעלה למטה, מה שאין כאן מחוץ לארץ. עכשיו מחוץ לארץ זה מלמטה למעלה או שזה פשוט
כן?
לא מבין. מה זה מלמטה למעלה?
אתה מתחיל מהפרטים, ומשם אתה מנסה לעלות למעלה. יש קצת אפשר, אפשרתי, כן? זה לא ש... גם מחוץ לארץ, אתה רואה שנוגעים בפרטים, מבררים טוב, מלבנים את הפרטים. לפעמים יש איזה יכולת להתרומם טיפה, אבל זה כמו איזה ציפור שהיא קשורה לזה משקולת ככה, טיפה עפה, והיא לא מצליחה להתרומם יותר מזה. כי אתה מתחיל מלמטה, ואתה... טיפה אתה מתרומם, כל אם הוא תורה, כן, הוא מתרומם קצת ל... לא שאין את זה בכלל בחוץ לארץ, אבל אתה... כל העיסוק הוא בפרטיות, בניצוץ. כמו שהוא אומר עוד מעט הרב, כל פרט ופרט מן התורה מעלה איזה ניצוץ, איזו הערה להתקרב אל רוח אלוקים חיים. אני... עוסק באיזה פרט, אז בתוך הפרט הזה שזה ניצוץ אלוקי, אז זה טיפה מרומם אותי. אבל הכל כאילו בצורה פרטית, כאילו אני מלקט לאט לאט ניצוצות, וממילא גם כל ההתרוממות היא התרוממות מאוד נמוכה. אני לא שזה לא מרומם, זה לא, כל לימוד תורה הוא לא, בסדר, אבל אתה לא יכול עכשיו לבוא ולראות איך יש פה מערכת שמתחילה מאור אלוקים חיים ויורדת ומתפלשת בתוך כל המציאות, בתוך כל התורה, בתוך כל פרטי ההלכות, את זה אין אפשרות. בסדר, כשמתחילים מלמטה אין אפשרות לה. זה רק כשאתה מתחיל מהמבט האלוקי הקדוש העליון הכללי. ומגיע, כן, הרב ככה מבאר את דברי הזוהר הקדוש, ברות שנאמר על הגאולה ועל התמורה, על הגאולה זה תלמוד ירושלמי, ועל התמורה זה תלמוד בבלי. גאולה תמיד מוצאים בתורה, תמיד גאולה זה כשהדבר חוזר למקום שלו. רואים את זה בגאולת קרקעות שהן חוזרות לבעליהן, גאולת עבדים, גאולת עם ישראל, בסדר? גאולה זה תמיד כשהדבר נמצא במקום המקורי שלו. תמורה, מה זה תמורה? כשאתה מחליף משהו, נכון? יש לך את בהמת עולה, אתה ממיר אותה, אז היא רק תמורה, אז נתפסת בה הקדושה, אבל הקדושה נשארת גם בבהמה המקורית, כן? אז תמורה זה תחליף. אז תלמוד בבלי הוא מבחינת תמורה. למה? כי זה האורות האלוקיים לא במקורם, איזשהו חיקוי כביכול. ואתה נפגש עם משהו דומה להם, משהו חיצוני שהוא קשור אליהם, אבל הוא לא נוגע, הוא לא מצליח לגעת במקור, בעוצמה שלו, כמו שהוא במקום של הגאולה, כשהוא חוזר לאור המלא שלו. בסדר? הידיעה הזאת, כן, עד כאן בעצם אין, יש פה איזו אמירה כללית כזאת, תשמע, תורה בארץ ישראל היא כך, לעומת תורה זאת. אין כאן עדיין הדרכה מעשית, בסדר? יש כאן אמירה כללית. עכשיו הרב אומר, הידיעה הזאת היא מאירה נתיבות גם על מהות הלימוד בכלל, גם על סדריו, גם על סדר העבודה השלמה הראויה לבחירי יחידי סגולת תלמידי חכמים במקום מורו של עולם, גם על עצם תוכנם של עצמיות הסברות, ההוויות, החידושים והפלפולים. בואו נראה קצת את הביטויים, לא יודע אם נגמור היום את האיגרת, גם יש לנו זמן קצת מקוצר, כי הכל הוקדם, מקסימום נמשיך פעם אחרת. הידיעה הזאת, בואו נראה, על מה היא פועלת? היא מאירה נתיבות גם על מהות הלימוד בכלל, בכלל על מהות הלימוד. קודם כל, עצם הגישה לתורה, זה משנה את כל הגישה שלי לתורה. כשאני בא עכשיו ועוסק בסוגיה לצורך העניין, הלכתית מסוימת, מתנות עניים או סוגיה אחרת, זה שמיים וארץ, אם מבחינתי עכשיו אני בא רק עכשיו עוסק באיזה פרט, שיש בו איזה ניצוץ אלוקי, אבל בסוף אני עוסק בפרט, או שאני עוסק בפרט שהוא אמור מבחינתי עכשיו, אני מבין שהוא הופעה של האור האלוקי העליון, שהוא... אני בסוף עוסק פה כאילו רק עם השורה התחתונה, אבל יש על זה גבי זה מטען אלוקי אדיר של אור כללי קדוש, שהוא יורד להרבה פרטים, ועכשיו אני עוסק באחד הפרטים שמואר מאותו אור אלוקי עליון. אז קודם כל זה משנה את כל מהות הלימוד. אבל לא רק מהות הלימוד. גם על סדריו, ומשנה את סדרי הלימוד. במה אני אעסוק? אם אני עוסק רב בפרטים, אז ממילא עיקר העיסוק שלי היא רק עיסוק הלכתי. כן? גמרא, ש"ס ופוסקים, 24 שעות ביממה. ואולי קצת אני אשקיע טיפה עוד זמן למוסר, כדי שיהיה לי יותר אחר כך עוצמות לבוא וללמוד את הגמרא. אבל תראו כמה נפש החיים הוא צריך להסביר למה לעסוק טיפה במוסר זה לא ביטול תורה. בסוף זאת לך עוצמות, ועיקר התורה זה לימוד הלכה, כן? דל דמות של הלכה. וכשאני בעצם עכשיו בא ללמוד את העולם ההלכתי כמתוך הופעה של רוח הקודש, אז בוודאי שזה דורש לעסוק בהרבה מקצועות של התורה. בטח לימודי אמונה ולימודי מדרש ולימודי פנימיות התורה. ובטח מוסר, כן? פשיטה זה משנה את סדרי הלימוד הידיעה הזאת. כי אני אמור עכשיו להיפגש עם תורה יותר כללית כדי לראות איך הדברים עכשיו מופיעים. איך בסוף ההלכה שאני עוסק בה היא לא רק משהו פרטי, איזה ניצוץ פרטי, אלא משהו שהוא בסוף הוא הופעה של אלוקי מלא, כן? משמעות עליונה. אז גם על סדרי הלימוד. גם על סדר העבודה השלמה הראויה לבחירי יחידי סגולת תלמידי חכמים במקום שורו של עולם. זה אמור גם להשפיע על סדר העבודה השלמה. מה זה סדר העבודה השלמה? יש מקום להתבונן, הרב לא מפרט פה. אבל זה, משפט הזה הוא פתח להרבה הרבה שיעורים על עבודת המידות, איך מופיעה עבודת המידות של תורת ארץ ישראל, איך מופיעה תפילה בארץ ישראל, איך מופיע היחס בין עולם הקודש לעולם החול בארץ ישראל. בסדר, עבודת השם השלמה שכוללת את כל כישרונות החיים ואת כל מישורי התורה והעבודה וכן הלאה, איך זה מופיע בהקשר, בתוך ההבנה הזאת של תורת ארץ ישראל ובארץ ישראל. בסדר, אנחנו לא, זה פתח להרבה התבוננות וחשיבה, אבל הרב אומר, זה אמור להשפיע גם. עבודת השם בארץ ישראל, מתוך הידיעה הזאת של תורת ארץ ישראל, במובן הרחב, לא רק במובן הלימודי שלה, גם במובן הכוללני שלה, הנפשי, המעשי, זה אמור להיות משהו אחר מאשר עבודת השם בגלות. אחרי זה הרב ממשיך, גם על עצם תוכנם של עצמיות הסברות, לא רק עכשיו שאני לומד כל מיני מקצועות בתורה, הסברות אמורות להיות שונות. הסברות אמורות ללבוש עכשיו לבוש חדש. ההוויות, החידושים, הפלפולים, כל זה אמור עכשיו ללבוש את האור של תורת ארץ ישראל. הידיעה הזאת היא לא רק ידיעה תיאורטית. בסדר, הרב הוא לא מניח לנו פה איזה פינה, כן? הוא דורש מאיתנו לראות איך הידיעה הזאת היא יורדת והיא משפיעה גם על מהות הלימוד, על סדרי הלימוד, על סדרי עבודת השם ועל הסברות שאנחנו ניתן עכשיו בלימוד ועל הפלפול וההוויות. כן?
כל סברה שונה מסברה שונה. מה זה סברה שהיא שונה מהסברה?
מה זה?
מה זאת אומרת עצמיות הסברות?
כן, אוקיי, שאלה טובה. חנן שואל, מה זאת אומרת? כל סברה היא שונה, כל סברה היא לגופו, כן? עכשיו יש סברת הרמב"ן בטפח שלישי של סוכה, היא שונה מסברה של רש"י, והסברה של רש"י שונה מסברה של הריטב"א. אבל יש פה הבדל מהותי. אתה שואל בעצם מה ההבדל המהותי, לא עוד איזה הבדל בין סברה לסברה, כן? מה ההבדל המהותי שהרב מדבר? אני אתן דוגמה ואחרי זה ננסה להגדיר. שוב, יש הרבה דוגמאות, ואל תתפסו עכשיו דווקא לדוגמה, כי יש... אני נתקלתי בסברות של תלמידי חכמים שגדולים, גדולים ממני, זה לא קשה כל כך, אבל יש לכם גדולים ממני, וסברות מסוג לדוגמה, כל מה שאנחנו מדברים על מחלוקות במציאות, בסדר? מחלוקות בדעת בני אדם. נגיד, על האם אדם פורע תוך זמנו או אין אדם פורע תוך זמנו. למדנו את זה לא מזמן. אז שמעתי כאלה סברות שהם, טוב, במקום של החכם הזה, אז אנשים התנהגו ככה, במקום של החכם הזה אנשים התנהגו אחרת. בסדר? שום סבר. אני לא יודע אם זו דוגמה טובה, כי זו דוגמה קיצונית שהיא... זו דוגמה יותר פחות בולטות, אבל זה לדוגמה סברה שהיא שונה מהותית, לעומת סברה כשמחפשת את, ה, את, ה, את האור הקדוש העצמי שבתוך דברי אותו תנא ואמורה. כשאני מבין שעכשיו הדברים של אותו תנא ואמורה הם הופעה של אור השם, הם איזה הלבשה, איזשהו פרט, שהוא שורה תחתונה של איזה אידאה אלוקית שעכשיו יורדת דרך הסברה של אותו תנא ואמורה, אז אם בסוף כל מה שנתתי זה סברה טוב הוא במקום כזה ובמקום אחר, ניתקתי את זה מתוך אותה של שלט אלוקית, של משהו מקרי של עולם הזה, בסדר, הוא רע ככה, הוא רע ככה, אבל אין הבדל פה מבחינת תורנית בין הסברות. הוא המקרה, במקרה רע ככה, הוא במקרה רע ככה, יכול גם להתהפך, ואולי עוד יומיים יהיה אחרת ואז הם ישנו את הסברות. זה לדוגמה, זה סברה שהיא שונה מהותית מסברה שנובעת מתוך האידיאליות. כי כשאני מבין עכשיו שיש אור אלוקי בתוך כל מה שהזוהר הקדוש אומר, שכל התנאים והאומרים, הסודות התורה סידרו דבריהם, את התלמוד שלהם, אז אני מחפש עכשיו להבין מה התורה, מה הדבר השם שמופיע עכשיו מתוך הדברים האלה שנאמרו פה. עכשיו גם בתוך זה יש הרבה סברות, כמו שחנן אומר, יש סברות, עכשיו אפשר להיות לחלוק עכשיו, הוא אומר סברה כזאת, סברה כזאת, ושניהם מתכוונים לזה אור אלוקי עכשיו, כללי שמופיע דרך, בסדר, אין בעיה, זה נכון, באמת כל סברה משתנה מחברתה, אבל יש שינוי מהותי, והשינוי המהותי הוא, האם אני מחפש בסוף את דבר השם, את הרוח הכללית, את האור הכללי שהוא זה שמופיע דרך הפרט הזה של ההלכה? את הנשמה, האם אני מחפש את הנשמה שמופיעה דרך הגוף הזה? או שאני עוסק פה איזה במשהו פרטי, אז ברגע שאני עוסק במשהו פרטי, אז עכשיו הכל יכול להיות, אפשר להגיד ככה, אפשר להגיד ככה. אז הכל כבר כאילו הרבה יותר מקרי, הכל הרבה יותר נזיל, בסדר? עכשיו מתווכחים בסברות, בסדר? זה... עוד אולי נדבר על זה יותר להעריך בזה, אבל זה אפשר להגדיר את ההבדל המהותי בין סוגי סברות.
סברות, מה עם הוויות? מה זה הוויות? שאלות?
כן, ביטוי, מהוויות הבאי ורבה. אני לא יודע להגדיר בדיוק מה זה שונה מסברות, או יכולות הקושיות.
ביחד כל הדברים האלה.
אני לא יודע להגיד בדיוק מה ההבדל בין חידושים לבין פלפולים, בסדר? אני לא יודע להגיד. אבל אני רק שומע מכל הביטויים האלה, זה משהו שנכנס עמוק עמוק לתוך הלימוד המעשי, זה לא איזה משהו שנשאר מלמעלה, בסדר? זה בוודאי שומעים פה, בלי ספק. כן.
הוא מדבר גם על זה שיש תוספת של משהו שהוא לא היה קודם,
שהוא
לא היה בכלל, או שרק כאילו לחדש על הדברים
יותר? את זה אז נראה... בהמשך קצת יותר מה היחס כאילו של בין מה שהרב רוצה שעכשיו נשאף אליו לבין מה שהיה עד עכשיו. זו שאלה טובה. אבל זה בטח אמור להשפיע. אמור לבוא לידי ביטוי. מה היחס עכשיו לגבי כל התורה שלמדה עד עכשיו? אז נעסוק. הרב יגע בזה להמשך. בסדר? עתידין בתי כנסיות ובתי מדרשות שבחוץ לארץ שיקבעו בארץ ישראל. כן? אז הגמרא במגילה היא א', אפשר לפרש אותה גם כפשוטה, שתקום בבוקר לאיזה מטס בתי כנסת ובתי מדרש שנוחתים לא יודע מה איפה, בנגב, בגליל, לא יודע איפה. אבל מה זה? בית כנסת שאומרים שהוא איזה.
זה הסיפור שלו.
כן, שמעתי איזה פעם משהו. אז יכול להיות, לא יודע, אני לא בא עכשיו לבוא ולהתווכח, אבל בוודאי שהעיקר הממו פה היא לא זה מה שהיא באה להגיד. היא באה להגיד את המהות שהתורה והתפילה של חוץ לארץ היא עתידה להיקבע בארץ ישראל. זה בוודאי גם לא אומר רק שיבוא תלמיד חכם שהיה בחוץ לארץ, יעבור לארץ ישראל, ועכשיו זה אומר שתורה עברה. אלא זה אומר אם היא... באה ונקבעת בארץ ישראל, זה אומרת שהיא עכשיו לובשת צורה של ארץ ישראל. והתורה שלמדה בחוץ לארץ, עכשיו היא אמורה לעלות מדרגה, להיכנס לארץ ישראל, וממילא לבוא ולהתברך מברכתה של ארץ ישראל. אנחנו יכולים להמשיך טל אורות של אוויר ארץ חמדה באופן כל כך נוזל ושופע, באופן כל כך מעדן ומקדש כל רוח ונפש וכל קרב וכליות, עד שילך עמנו אור הבבלי להתאחד עם התלמוד הירושלמי. ויחדיו יאירו באור שבעתיים.
אולי קצת עונה לשאלה, מתחיל לענות על השאלה. אנחנו לא באים לבטל את התורה של הגלות. אנחנו לוקחים אותה, מעלים אותה לארץ ישראל, ואז הדבר שהוא הוא, ימשיך עליה תל אורות של אוויר ארץ חמדה, באופן מעדן ומקדש, כל רוח ונפש, כל קרב וכליות, ואז ביחד, האור של תלמוד בבלי, עם תלמוד ירושלמי, יחדיו יאירו באור שבעתיים. בסדר? כי להפך, זה ירומם את שניהם, החיבור הזה. נכון, נכון, ניגע בבלי זה, בסדר גמור, כן?
אם אנחנו נגיד מעלים את הבקדי כנסיות שבחוץ לארץ, אז למה זה לא תופס גם כן על, נגיד, סברת הרמב"ן, סברת התוספות?
בטח שזה תופס.
עכשיו ניגע מעלה את זה לסברה שהיא...
בטח שזה תופס.
אפשר?
בטח. היום ניסינו, שלא משנה אם צדקנו או לא, אבל פחות בשאיפה בלימוד, קחנו מחלוקת רש"י ורמב"ן, ניסו להבין מה העומק שבכל דעה שם, בסדר? לא משנה, מה שאנחנו אומרים, לא, אין לי אחריות הזה, אם זה נכון או לא. אבל בשאיפה, בוודאי שגם בדברי ראשונים, כשהם באים ועולים לארץ, החתם סופר כותב על עצמו, הזכרנו זה כמה פעמים, כותב איזה איגרת ליושבי ארץ ישראל, איזו שאלה הלכתית, והוא כותב, כשהדברים נכתבו ב... אני לא זוכר את לשונו בדיוק, נכתבו בגלות, כן? ומן הסתם, כשהם יעלו לארץ ישראל, הם יאירו יותר, ואתם תזכו אולי לראות בהם דברים שאני אפילו לא, כשחף שאני כותב, אני לא מתכוון אליהם. וזה דבר אפילו דברי האחרונים, החתם סופר כאילו כותב את זה על דבריו, לפני כמה מאות שנים. זאת אומרת, דברים כשהם יעלו לארץ ישראל, בוודאי אתם תגלו בהם דברים שאני אפילו לא מודע עכשיו, אני כותב את הדברים מתוך הניסיון ללמוד תורה לשמה, להבין את דבר השם. אבל כשהדברים יעלו לארץ ישראל, הם יאירו, תגלו בהם עכשיו עומקים שאפילו אני לא מודע להם עכשיו. בסדר, זה לכלפי כל השאלה, עכשיו כשאנחנו מכניסים ברמב״ם כל מיני הבנות, או ברמב״ן, או ברש"י, אז יכול להיות א' שכן הם התכוונו לזה, ואנחנו לא, גם יכול להיות. אבל גם אם הם לא התכוונו לזה, זה לא משנה. הם כיוונו לכוון לאמיתה של תורה, ככה הם למדו את הסוגיה, מתוך רצון לכוון לאמיתה של תורה. עכשיו הדברים עולים לארץ ישראל, אז בוודאי שדברים שהם הגיעו מתוך המיטה של תורה, גנוז בהם הרבה יותר מאשר המחשבה של מי שעכשיו כתב אותם. וכמו הדברים ששלמה המלך אפילו כתב בשיר השירים. אחר כך כל המדרש והזוהר שעכשיו מעמיק בפסוקים. האם שלמה התכוון לכל הדברים? אז א', יכול להיות שכן. אבל ב', גם יכול להיות שהוא לא התכוון. אבל דברים נאמרו ברוח הקודש, ודברים שנאמרים ברוח הקודש, אז יש בהם עוצמות של קדושה, והם פתח להערות עליונות, אפילו הרבה מעבר למה שעכשיו מישהו אומר אותם, הוא מודע להם כרגע. בסדר? ואל זה אנחנו צריכים לשאוף, להאיר, לקחת תורת בבל, להעלות אותה לארץ ישראל. הרב מרגיש עכשיו, אתה, כאילו, עוד פעם, אתה שאלה מי אנחנו, כן? הוא אומר, לא לעזות יחשב לנו, זה לא חוצפה. כי חביבה קט קטנה שבארץ ישראל, מסנהדרין גדולה שבחוץ לארץ. קט קטנה, תלמידי חכמים קטנים שבארץ ישראל, חביבים יותר מסנהדרין גדולה שבחוץ לארץ, סנהדרין גדולה. 71 חכמי הדור, שבקיאים בכל החוכמות, חוכמות החול ובכל חוכמות התורה, וב-70 לשון, וצדיקים וגדולים וקדושים, קט קטנה שבארץ ישראל, יותר חביבה מהם כאשר הם בחוץ לארץ. כי זה לא המעלה שלנו, זה מעלת ארץ ישראל.
מה עם הפסיקות עליך שאולי פוסקים את
ה... יסוד הגלות והשפלות הנמשך בעולם בא רק ממה שאין מודיעים את ארץ ישראל, את ערכה וחוכמתה. ואין מתקנים את חטא המרגלים שקראנו עליו אתמול, שהוציאו דיבה על הארץ בתשובת המשקל, להגיד ולבשר בעולם כולו הודה והדרה, קדושתה וכבודה. הרב אומר, יסוד, יש הרבה סיבות והרבה תירוצים לגלות ולשפלות שקיימת בעולם. כל זה שעוד לא כל עם ישראל עלה לארץ ישראל, שארץ ישראל עדיין לא מיושבת מספיק, שלא נבנה בית המקדש, שכבוד עם ישראל עדיין מושפל, שיש עוד בעיות בעולם. הרבה הסברים ותיאורים היסטוריים ומוסריים למה הדבר הזה קורה. הרב אומר, היסוד מגיע מחטא המרגלים. חטא המרגלים זה החטא שגרם את הגלות הראשונה. זאת אומרת, גלות מצרים היא עוד לא גלות שבאה בעקבות חטא,
היא משהו שהוא מהותי בתהליך יצירת עם ישראל. זה כבר הובטח לאברהם בברית בין הבתרים עוד לפני שעם ישראל בכלל נוצר. החטא הראשון שהוא התוצאה הישירה שלו זה גלות, זאת אומרת לא להיכנס לארץ ישראל ולהישאר בחוץ לארץ, זה חטא המרגלים. כשהקשר הוא מאוד מובן, כשלא מכירים בערכה של ארץ ישראל אז לא ראויים לארץ ישראל. ולכן זה היסוד, והתיקון שלו הוא תשובת המשקל, לספר בכבודה של ארץ ישראל. הרב אומר, מה שאין מודיעים את ארץ ישראל, את ערכה וחוכמתה, והתיקון הוא להגיד ולבשר בעולם כולו הודה והדרה קדושתה וכבודה. והלוואי שנזכה אחרי כל ההפלגות כולן מצידנו, כן, שננסה לעשות שמיניות באוויר כדי כמה שאנחנו מצליחים לבוא ולספר על קדושת ארץ ישראל. אחרי כל המאמצים האלה הלוואי שנצליח להביע אף חלק אחד מרבבה מחמדת ארץ חמדה ומהדרת תורתה ואילו יור חוכמתה ורוח הקודש מנוסס בקרבה. תבינו איך הרב רואה את הדברים. מה זה קדושת ארץ ישראל? מה זה הדרת אור תורתה של ארץ ישראל? מה זה עילוי אור חוכמתה של ארץ ישראל? מה זה רוח הקודש שמתוסס בארץ ישראל? אומר הרב, אחרי כל ההפלגות מצידנו, הלוואי שנזכה חלק אחד מרבבה. זה לא יאומן. מובן שבכל דבר שבקדושה, או כמו כן בכל, ישנן מעלות ומדרגות. כל אחד נכווה מחופתו של חברו, ברור שיש כל מיני מדרגות. וכמו ששאלת קצת קודם, מה ההבדל בין הסברות? יש כל מיני, בין כל איזה סברה קצת יותר עמוקה, סברה קצת פחות עמוקה, סברה יותר הלכתית, סברה יותר רוחנית, אבל מה ההבדל המהותי? אז לא, בכל הדברים האלה, ודאי שיש הרבה מדרגות. אבל זה המין של האור והעדן של הקדושה הנמצא בארץ ישראל לתלמידי חכמים מבקשי השם, איננו נמצא כלל בחוץ לארץ. ואנוכי אינני בזה יודע ועד כפי כותני. בכל יש מדרגות. יש יותר צדיק, פחות צדיק. אתם יכולים יותר גדול ויותר עמוק. אבל יש סוג של אור ועדן של קדושה שנמצא בארץ ישראל לתלמידי חכמים מבקשי השם, שהוא לא נמצא כלל בחוץ לארץ. והרב אומר, אני לא אומר לך את זה רק מסברות, אני חוויתי את זה. אנוכי אינני בזה, יודע ועד, אני גם יודע את זה ואני גם עד בזה, יכול להעיד על זה, כפי קוטני, כן? אומר, הרב אומר, כן, אני קטן, ועם הקטנות שלי, אני חוויתי את ההבדל, מה זה שבחוץ לארץ הלימוד תורה שלי היה בצורה מסוימת, ובארץ ישראל זכיתי להופעה של רוח הקודש, של עדן, של קדושה, של אור, מה שלא היה שום דבר מזה בחוץ לארץ, הבדל מהותי, קריטי. כמובן שגם בארץ ישראל, כמובן שיש הבדלים מתלמידי חכמים, ואותו תלמיד חכם, גם יש הבדלים, הוא יכול להתעלות ולהתרומם, אבל יש איזה הבדל קריטי, שרבי זיירא, כמו שהזכרנו קודם, הוא מרגיש אותו, והוא אומר, אני עכשיו מבין שעברתי פה מהפך קריטי שאני רוצה עכשיו שלא יהיה שום תרדה מהתלמוד של בבל, כי נכנסתי פה לעולם חדש. שכתוב על לעתיד לבוא, אני חושב. שכל אחד נכווה מחופתו של חברו, שכאילו יש מדרגות לתלמידי חכמים, וכל אחד, כאילו, כביכול רואה שחבר שלו במדרגה העליונה ממנו, ואז הוא נכווה מזה, כן, כאילו, שהוא לא שם, כאילו, בסדר? הרמח"ל מתייחס לזה, לדבר על, נדמה לי, על הקנאה, לא זוכר, אבל... כמובן, על העניין הזה אנחנו מזכירים, שגם שמענו פעם לא ממנו עצמו, בשמו של אחד, תלמידי החכמים הגדולים והקדושים שבדורנו, שאני פר ואפר תחת כפות רגליו, ושהוא אמר שאני יצא לי לטוס לחוץ לארץ, עליתי על מטוס, התחלתי ללמוד גמרא כשהיינו בארץ ישראל עד הנחיתה, ולא הרגשתי שום הבדל. לא משנה אם הסיפור הזה היה או לא, אבל מצד עצם הדברים, אז נראה שזה, כמו שהרב אומר, מבקשים ללמוד תורה לשמה. לא שחס ושלום בא להגיד שהוא לא מבקש ללמוד תורה לשמה, אלא שאם לא מחפשים, אם אתה לא יודע ואתה לא מתייחס ככה ללימוד, אם אתה לומד תורה כמו שלמדו רק בגלות, וארץ ישראל מבחינתך לא משפיע כלום על התורה, אז כנראה שגם לא תחוש את ההבדל הזה. בסדר? כי אדם לא מוצא, תמיד, אדם לא, תמיד כל התארות הדלילה על פי ההתארות הדלתתה. אדם שלצורך העניין, שלא ינסה בלימוד בכלל לראות איך מגיעים להלכה, אז ההלכה לא תקפוץ לו פתאום, כן? שהוא למד את הסוגיה, אופס, תקפוץ ההלכה. זה לא עובד ככה. אם אתה לא מחפש את זה ולא רוצה ולא מתכוונן לזה, אתה לא תגיע לזה. אם לא תחפש עכשיו את הדרכות המוסריות מתוך הגמרא שאתה לומד, או מכל דבר שאתה לומד, זה לא יקפוץ לך פתאום. אתה צריך להיות, לפתח רגישות לדברים האלה כדי שזה, כדי שזה יעיר אותך. אותו דבר, גם תורת ארץ ישראל, כאילו, כדי שנזכה להתבשם מאור תורתה וקדושתה של ארץ ישראל, אנחנו צריכים לבוא ולחפש את זה ולרצות את זה. כן, אם לא, אז הכל פועל בסוף, הכל פועל, כן? אבל זה טווח ארוך, כדי להרגיש, כדי לחוות את זה, כדי... חייבים להיות מכווננים לזה, כן?
אבל איך מחפשים את זה? זה לא שאתה מחפש כיוון מסוים בלימוד, זה לא שאתה אומר עכשיו בלימוד גמרא שלי, אני אחפש לא רק ללמוד את הפשט גמרא, אלא הוא רק לחפש איזה משהו שיוצא לי מהסוגיה, מה שאנחנו מדברים פה. אבל פה אתה מחפש הערה מסוימת שהיא לא...
אני מחפש את דבר השם הכללי, העליון, הרוחני, שהוא זה שהנשמה של הפרט שאני עוסק בו עכשיו. זה מה אני מחפש.
כן, סבבה.
איך אני מוצא את זה? שאלה.
סבבה, אבל עדיין זה לא אומר שבארץ ישראל אתה תרגיש יותר את ה...
הרב אומר זה כן אומר. הרב אומר זה כן אומר. שהוא ראה את שזה אומר. הוא אומר בחוץ לארץ, אי אפשר לשאוף רוח כללי. קדוש. לא, שיש שם אוויר תמה ואדמה תמה. אתה לא יכול. חוץ לארץ כל דבר הוא כפרט. הזכרנו את זה גם בעם ישראל. עם ישראל בחוץ לארץ כפרטים. רואים את זה באיך עם ישראל חי בחוץ לארץ. כל דאגה לפרט, לקהילה. יש איזה רגש כללי, אבל אתה חי כפרט. פתאום אתה מגיע לארץ ישראל, הכל הופך להיות מושגים כלליים. יש גם הלכה שזה בא לידי ביטוי בה, שעכשיו כשקראנו בפרשת שבוע על פער עליון דבר של שגגה, כן? אז הרמב״ם, על פי חז"ל, הוא פוסק שזה מתי מחליטים מביאים פער של כל העדה? כשרוב הציבור בעם ישראל חטא. הוא אומר, אם יש לך 10 יהודים בארץ ישראל ששישה חטאו וארבעה לא חטאו, ובחוץ לארץ יש לך 60 ריבו שאף אחד מהם לא חטא, אתה מביא פער אליהם דבר, כי מה שקובע את כלל ישראל זה בארץ ישראל. גם עם ישראל מופיע ככללים בארץ ישראל, וגם התורה מופיע ככללים בארץ ישראל. בסדר? אז הרב אומר לנו, עכשיו מי שרוצה לעשות ניסיונות, בכבוד. אבל הרב אומר, רבי זיירא אומר, וחז"ל אומרים, בסדר? זה לא שהרב הוא המקור לזה. הרב הוא לוקח דברי חז"ל ומסביר אותם.
הרב אמר איך אנחנו מחפשים את הדבר השם הזה שאלה, אז מהפסקה, כאילו, הגדולה בפרק י"ב, אז זה משהו שזה בא אוטומטי. כאילו, זה רוח הקודש כאילו עובד את דרכנו.
וכן, וגם באוטומטי, אבל הרב אומר, זה לא מספיק, הוא אומר, צריך לשאוף לזה. הראיה שכל ההקשר פה שהרב אומר, תשאפו גבוה, תחפשו את זה. אני רוצה שהידיעה הזאת תשפיע לכם על סדרי הלימוד, על הסברות, על הפלפולים, על החידושים. זה בכל דבר כזה, תמיד, כמו הפתנות בפרקי אבות, נכון? חביבין ישראל ש... נברו בצלם. אדם, חביב אדם שנברא בצלם, חיבה יותר נדעת לו שנברא בצלם. אז מה זה הכפילות הזאת? מסבירים. יש פה כל קוצת סגולי, זה ככה, אז האדם יגיע לשם בסוף. אבל חיבה יתרה נודעת לו, כשהוא מודע לזה, כשיש מודעות לדברים ואדם מחפש את זה, אז חיבה יתרה, אז גם יותר גם זה יצליח ליישר את זה למטרה שלו. טוב, אנחנו נעצור פה ונמשיך, אני נראה כבר עם פעם הבאה או ש... 5:20